שלום וברכה וערב טוב. ובכן, היום אנחנו נמשיך בלימודנו המרתק בספר איגרות הרמב״ם, ואנחנו באיגרת של הרמב״ם בתשובותיו לרבי עובדיה הגר. אנחנו משתמשים לצורך האחידות של הלימוד במהדורתו של הרב יצחק שילת, ולפי זיכרוני, אם אינני טועה, הגענו לעמוד רשלמתת. ובכן, בעמוד רשלמתת, בעמוד 20, אנחנו עסוקים בשאלותיו של רבי עובדיה הגר. רבי עובדיה הגר, שהיה גר, שאל את הרמב״ם מספר שאלות. האחת, האם מותר לו להגיד אלוהינו ולא אבותינו? והתשובה הייתה כן. האם מעשיו של האדם בחיריים, והרי נאמר הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים? והתשובה הייתה כן. ולגבי השאלה השלישית שעסקנו בה בשיעור הקודם, אני לא טועה, זה היה בענייני מהות האסלאם, האם האסלאם הוא עבודה זרה או לא. והרמב״ם מזריר בהרחבה, תוך כדי דיוק במנהגי האסלאם הקדומים, שאין באסלאם עבודה זרה, למרות שיש דברים אחרים של טיפשות שאי אפשר לבערה מפני פושעי ישראל. עכשיו, הנקודה שנשארה לנו לברר זה האופן שבו התייחס רבו האחר של רבי עובדיה אליו. שרבו האחר לא רק שטען לבריאות, לא רק שטען שהאסלאם הוא אכן כן עבודה זרה, הוא גם קרא לבריאות, ולכן הוא גם קרא לרבי עובדיה, שטען את ההפך, כסיל. ועוד הוסיף והציבו ואמר לו, ענה כסיל לבריאות. ואמר לו, ענה כסיל כאיוולתו. למה כאיוולתו? כנראה שהוא רצה לרמוז למקורו המוסלמי של רבי עובדיה, שכביכול הוא מאשים אותו לסימפתיה כלפי האסלאם, בגלל שפעם הוא היה מוסלמי. על זה הרמב״ם יוצא מהכלים. ואשר השיבך רבך שלא כהוגן, והציבך וקרא אותך כסיל, עבירה גדולה היא בידו, וחטא גדול חטא. זה חמור מאוד. אבל וקרוב בעיניי ששוגג הוא, כלומר מן הסתם הוא לא התכוון, ואולי בטעות זרק איזה מילה, אז צריך להתחשב בזה, וראוי לו לבקש ממך מחילה. אף על פי שאתה תלמידו, אז מה תגיד? אני התלמיד, אני אדרוש מהרב לבקש ממני סליחה? כן, אם הרב פגע, אז הוא צריך לבקש סליחה, לא משנה. הרי גם אם אדם מבייש קטן, צריך לשלם לו. כלומר, אסור לבייש קטן, אסור לבייש אדם שהוא קטן ממך, בחוכמה או בכדומה. ואחר כך, אחרי שהוא יבקש ממך סליחה, ואתה תסלח לו, יצום ויזעק ויתפלל, אולי יכפר לו האל. עכשיו שימו לב שזה לפי הסדר שכתוב בהלכות תשובה. אדם שחטא לחברו צריך קודם כל לרצות את חברו, אחרי זה לבקש מחילה מהקדוש ברוך הוא בבידוי, וגם פה הוא מוסיף צום. זה מעניין מאיפה הרמב״ם לקח את העניין של הצום. הרי יש עבירות שצריך לצום עליהן, יש עבירות שלא צריך. אבל כנראה שלפי הרמב״ם יש פה עניין של חילול השם. זה כנראה הנקודה, ולכן יש חומרה יתרה. וכי שיקור היה זה? ולא ידע שבשישה ושלושים מקומות הזהירה התורה על הגר? טוב, אז יש פה שאלה, מה זה שישה ושלושים? כן, כי יש כאן הערה של הרב שילת שבאלף לת הוא 30, ואם אינו טעות סופר יש לפרשו ללווים במענה ולוחץ על שם עין שם ובספר המצוות שורש תשיעי. כלומר יש שאלה איך סופרים בדיוק את המקומות האלה. והיה דבר השם וגר לא תונה היא, והיא הונאת דברים. כן, יש הרי שני סוגי הונאה, יש לא תונוי שתמיתו ויש לא תונוי שתחיו. אחד זה לא תונו בלשון רמאות במחיר, אתה מוכר לו במחיר גבוה יותר ממה שזה שווה באמת. ויש לא תונו של לצער, לצער בדיבורים, להגיד לו יא מגעיל אחד, זה אסור דאורייתא. אם אתה אומר לחברך לך מכאן ישמן מסריח איכסה, בזה אתה עברת על איסור חמור מדאורייתא. וצריך לבקש ממנו מחילה ולומר, יוסי, אני מבקש ממך ממש מחילה, קראתי לך ישמן מסריח איכסה, אני מבטיח לך שאני לא אקרא יותר לך ישמן מסריח איכסה. בסדר? אתה סולח? באמת, באמת. מה? והיא עונה דברים, אז גם לגבי גר נאמר. כלומר, לא רק כלפי סתם יהודי יש כבר איסור, לגבי גר יש איסור נוסף. אילו, עכשיו כאן אומר הרמב״ם, יש פה עוד בעיה. הרי על סמך מה אמר הרב את הדברים הקשים? על סמך זה שהוא חשב שרבי עבדיה טועה. אומר הרמב״ם, אילו אמר הוא האמת, ואתה היית טועה, היה לו להסביר לך פנים ולדבר רכות. כלומר, זה לא מצדיק. כלומר, גם אם הוא צודק, הוא לא צריך לדבר איתך כך. כל שכן, שאתה אומר אמת, והוא טועה. ועד שזה דורש אחר הישמעאלים, אם הם עובדי עבודה זרה עם לאו, היה לו לחוש לעצמו על הכעס שכעס, עד שיחלים גר צדק שלא כדין, וכבר אמרו חכמים זל, כל הכועס יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה. אז זאת אומרת, שהוא אמר עליך דברים שלא כראוי. יש פה בעיה, הציטוט הזה של הרמב״ם לא קיים. הוא אומר כאן, שחכמים אמרו כל הכועס יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה, זה לא כתוב. אם כי פה אתם רואים, יש הערה 29, כתוב עיין שבת קופה. אז האמת היא שבזוהר זה כתוב. אבל הרמב״ם לא נראה שלקח את מקורו מהזוהר. יכול להיות שגם הזוהר וגם הרמב״ם יש להם מקור קדום שלא הגיע לידינו. ושהיה ידוע גם לזוהר וגם לרמב״ם. יכול להיות. טוב, יש הרבה דברים כאלה. כל המשבר כלים בחמתו. זה מה שכתוב שם. אז זה קרוב, כן? משבר כלים בחמתו זה כמו כל הכועס. יכול להיות שלרמב״ם יש גרסה אחרת שם. ובידינו זה לא הגרסה. ויש כאלה שרצו להוכיח מזה שהרמב״ם ראה את הזוהר. זה לא ראייה חזקה בכלל. אבל לקובנים זה אומר שיש להם מקור דומה. דע, שחובה שחייבתנו תורה לגרים גדולה היא. על האב ועל האם נצטוונו בכיבוד ובמורה. ועל הנביאים לשמוע להם. ואפשר שיכבד אדם ויראה. וישמע ממי שאינו אוהבו. כלומר, אני מכבד את אבא שלי, זה עוד לא אומר שאני אוהב את אבא שלי. אני שומע לנביא, זה לא אומר שאני אוהב את הנביא. ולגרים ציוונו באהבה. דבר המסור ללב, ואהבתם את הגר. כמו שציוונו לאהוב את שמו, ואהבת את השם אלוהיך. טוב, לכאורה, מה כך חדש פה? לכאורה, גם כלפי מי שאיננו גר, יש לי מצוות ואהבת, נראה לך כמוך. אז מה, הרמב"ם שבגר הצטוונו באהבה. גם כלפי סתם יהודי יש לי מצוות אהבה, ואהבת לרעך כמוך. יפה. כלפי יהודי המצווה זה לאהוב ל. כלפי הגר המצווה זה לאהוב את. מה ההבדל בין לאהוב ל לבין לאהוב את? לאהוב ל, הכוונה, מעשים. כלומר, אני רואה את החבר שלי היהודי, הוא בצרה, אני צריך לעזור לו. למה צריך לעזור לו? מצוות, ואהבת לרעך כמוך. אבל אהבה שבלב, מה שרגילים לקרוא אהבה, האהבה הפנימית, לא נאמר במפורש שאני צריך לאהוב את החבר שלי. כלפי הקדוש ברוך הוא זה כן נאמר, ואהבת את. השם אלוהיך. למה אני צריך לאהוב את השם? כי לקדוש ברוך הוא אני לא יכול לעשות שום דבר טוב. כלומר, אני לא יכול להועיל לו. ואהבת לשם אלוהיך, זה כמעט גידוף לומר את זה. אני לא יכול לעזור, ריבונו של עולם לא צריך אותי. לכן אני לא יכול להגיד ואהבת לשם אלוהיך. אבל אני יכול להגיד ואהבת את, שזה אהבה פנימית, שכל כולה בלב. ואותה אהבה שיש לי כלפי הקדוש ברוך הוא צריכה להיות כלפי הגר, ואהבתם את הגר. זה ודאי יותר גדול. עכשיו, למה? באמת, למה כלפי הגר אני צריך לאהוב אותו כל כך? כי החבר שלי היהודי שנולד יחד איתי, גדל איתי, יש אהבה טבעית של בני אותה אומה, בני אותה חברה שאוהבים, אהבה טבעית. אבל הגר, הוא עזב את חבריו כדי להצטרף לעם אשר הוא לא מכיר בכלל, לחברה חדשה. אז האהבה שלו היא באה בגלל אהבת השם. לכן אני אוהב אותו כמו שאני אוהב את השם. זה מה שאמר בועז לרות, שעזבת את אביך ואת אמך אל עם אשר לא ידעת מתמול שלשום. יש המשך. והקדוש ברוך הוא בכבודו אוהב הגר, שנאמר ואוהב גר לתת לו לחם ושמלה. שימו לב לביטוי, הקדוש ברוך הוא בכבודו, והוא לא מוסיף את המילה המתבקשת ובעצמו. נכון? גם בהגדה של פסח, נכון? שבמכת בכורות, אז אני ולא מלאך, אני ולא שליח, אני אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, שנאמר אני השם, אני הוא ולא אחר. מעניין שבגרסה של הרמב״ם בהגדה של פסח הוא כותב אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו, שנאמר אני הוא ולא אחר. הוא לא כותב הוא בעצמו. וכנראה הגרסה של הרמב״ם תואמת את דעתו הפילוסופית, שאי אפשר לדבר על עצמו של הקדוש ברוך הוא, אבל אפשר לדבר על הופעתו, על כבודו. אז גם פה הקדוש ברוך הוא בכבודו, הוא לא אומר בעצמו. הקדוש ברוך הוא בכבודו אוהב הגר. עכשיו, למה באמת הקדוש ברוך הוא אוהב גר? הוא אוהב גם את עם ישראל, לא? אהבתי אתכם, יאמר השם. אבל לא נאמר שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי אישית. הוא אוהב את האומה שלי. כיוון שהוא אוהב את האומה, אני חלק מן האומה, אז הוא אוהב אותי. אבל לגבי הגר יש אהבה ספציפית ממוקדת באיש עצמו. כנראה שיש בגר משהו שהקדוש ברוך הוא מסמפת במיוחד. והוא, שהגר הוא זר. איך הקדוש ברוך הוא בעולמו? הוא גר או תושב? הוא בעיקר גר. כלומר, הקדוש ברוך הוא כדי לברוא את העולם, זה כבר מושגים של הקבלה, סילק את עצמו כדי לתת מקום לעולם, נכון? זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ביחס לעולמו הוא גר. מי יכול להבין אותו? גר. גר יכול להבין את הקדוש ברוך הוא. לכן הקדוש ברוך הוא מסמפת גרים, כי הוא אומר, אנחנו באותו מועדון. כן? לעומת מי שמרגיש תושב. כתוב, יש ביטוי כזה פרשת ביאר, כי גרים ותושבים אתם עמדי. אמרו הדרשנים, אם אתם גרים בעולם הזה, תושבים אתם עמדי. אם אתם תושבים בעולם הזה, גרים אתם עמדי. זאת אומרת, או כמו שרבי יהודה הלוי אומר, בהשם נגדך כל תאוותי, כגר תושב אני על גב אדמה ואף כי בבטנה נחלתי. מה זה כגר תושב? זה מצב פרדוקסלי. אני גם גר וגם תושב. אני שייך לעולם הזה ולא שייך כאחד. האמת היא זה נכון לגבי כל אדם. כל אדם מצד הגוף הוא תושב העולם הזה, מצד הטבע. וכל אדם הוא גר בעולם הזה מצד הנשמה שלו. אבל הגויים לא מרגישים את זה כל כך. למה? כי הגויים אצלם אחיזת הטבע חזקה. הם נולדו מהטבע. לכן הם מרגישים יותר תושבים מאשר גרים. הראשון שידע שהוא גם גר וגם תושב, שמו היה אברהם. שהוא אומר אל בני חת, גר ותושב אנוכי. והוא מוסיף, אחרי המילה אנוכי, מה הוא מוסיף? עמכם, גם אתם כאלה. גם אתם גרים ותושבים, באתי ללמד אתכם את זה. אולי, אלא, אתה לא מבין כלום. אתה נשיא אלוהים, אתה בתוכנו. אתה מדבר ככה בגלל שאתה נשיא אלוהים. אנחנו עם הארץ. לכן אין קשר בינינו. אברהם מבין שאיתם הוא לא יצליח, אז הוא חיפש את עפרון בן צוחר וכו'. אבל זאת אומרת, עכשיו, יש ביטוי מעניין, עכשיו, גם עם ישראל בכללו הוא גר, נכון? מה מולדתו של העם היהודי? מצרים. אז מה אנחנו עושים בכנען? אנחנו קצת גרים, באנו לכאן, נכון? גם אומרים בפרשת כי תבוא, הגעתי היום לשם אלוהיך כי באתי אל הארץ. אז הגעתי רק היום, אז אני קצת גר. עכשיו, יש ביטוי מוזר. אדם שהופך מגוי ליהודי, מה אומרים עליו? שהוא מתגייר, נכון? עכשיו, הביטוי הוא יותר מסובך. גר שמתגייר. הגר הופך לגר? גר פירושו זר, לא? אז היה צריך להגיד, גר שמתיישב, נהיה תושב. או תושב שמתגייר. אבל גר שמתגייר זה לא עברית. אלא הכוונה, כל אדם כשהוא נהיה יהודי מגלה שהוא גר. כמו עם ישראל. כולנו גרים. אבל הגר לא ידע את זה. אז כשהוא נהיה יהודי, הוא גילה שהוא גר. גר שמתגייר, מגלה שהוא גר. מובן? בעצם הגירות, זה, אפשר לומר, זה המעמד המיוחד של עם ישראל. עכשיו, יותר מזה, הגר הוא סוג של זהות שעומד כחוליית קשר בין ישראל לבין העמים. עם ישראל מתנהג כתושב. הגויים גם כן כתושבים. הם נקראים עמי הארץ, גויי אומות העולם. ובאמצע יש איזו שכבה אנושית שהיא לא שייכת לא לפה ולא לשם, או שייכת לשניהם, זה הגר. אומר המהר"ל, הקדוש ברוך הוא תמיד נמצא איפה שנמצא האמצע. לכן הגר נאהב במיוחד על ידי הקדוש ברוך הוא. זה מה שכתוב כאן, והקדוש ברוך הוא בכבודו אוהב הגר שנאמר, ואוהב גר לתת לו לחם ושמלה. אז אם כן, יש כבר אבון ראשון לרב שלך, שהוא דיבר איתך ולא התחשב בעובדה שאתה גר. וזה, שקרא לך כסיל, תמה גדול הוא. אדם שהניח אביו ומולדתו ומלכות עמו וידם הנטויה. כן, הרי בימי הרמב״ם, להיות יהודי זה לסבול. ואתה עזבת את האומה החזקה שלך, והבין בעין ליבו, ובא ונדבק באומה זו, שהיא היום מתעב גוי עבד מושלים, כלומר שגויים מתעבים אותם, ואנחנו עבד למושלים עלינו, וידע שדתה דת אמת וצדק, והכיר דרכי ישראל, וידע שכל הדתות גנובות מדתן, זה מוסיף וזה גורע, זה משנה וזה מחזב, הוא מחפה על השם דברים אשר לא כן. כלומר, כל הדתות הם שיבושים של דת האמת. זה הורס יסודות וזה מדבר תהפוכות. והכיר הכל וידע ורדף אחרי השם. ועבר בדרך הקודש ונכנס תחת כנפי השכינה ונתאבק באפר רגלי משה רבנו ורבן של כל לנביאים וחפץ במצוותיו. ונשאו ליבו לקרבה אל השם, לאור באור החיים, ולעלות למעלות המלאכים, ולשמוח שמחת הצדיקים, והשליך העולם הזה מליבו, ולא פנה אל רעבים ושתה כזב. מי שזו מעלתו, כסיל יקרה. כלומר, הוא מתאר שם את כל מה שעבר רבי עובדיה, שהוא רוצה להידבק בחיי העולם הבא, בדבקות בשם, במעלות הצדיקים. אז זה עליך יקרה כסיל. חלילה עליך, לא כסיל קרא השם שמך, אלא משכיל. מבין ופיקח והולך נכוחות. עכשיו מעניין שלפי הרמב״ם זה תואם את האופי של סגולת ישראל. מהי סגולת ישראל לפי הרמב״ם? כפי שעולה ממספר מקומות, נראה שלפי הרמב״ם העם היהודי זה עם חכם. כן, כמו שהוא כותב למשל בהלכות עבודה זרה, שמי שחושב שהכישוף זה אמת רק שהתורה אסרה, הוא אומר, אין ראוי לישראל שם חכמים גדולים להאמין בדברים כגון אלו. כן? זאת אומרת, זה עניין של חוכמה. יש ביטוי כזה גם בתורה, עם קשה עורף. מה זה קשה עורף? אז מסביר המהר"ל, בעלי שכל. קשה עורף בעלי שכל. כי מי שהולך אחרי הרגש, קצת משפריצים לו רגש מפה ומשם, הוא מיד מתרגש, משתנה. זה לכן גויים, קרובי תשובה הם, עושים להם כמה דאווינים, משמיעים להם כמה קלטות, ומדברים איתם בסגנון של יראת שמיים, ואז הגויים הם מתהפכים. היהודים זה לא עובד איתם, היהודים הם צריכים שהדברים יהיו מבוארים בשכל. או שיש לך טענה חיובית, או שאין לך טענה טובה. ברור? זה נקרא קשה עורף, זה מעלה של ים ישראל, כך אומר המהר"ל. לכן קשה להם לעשות תשובה, כי אתה לא תמכור לי לוקשים. כן, אלא, אז חלילה לך, לא כסיל קרא השם שמך, אלא משכיל, מבין ופיקח והולך נכוחות, ותלמידו של אברהם אבינו, שהניח אבותיו ומולדתו, ונטע אחרי השם. ומי שברך את אברהם רבך, ונתן לו שכרו בעולם הזה ולעולם הבא, הוא יברך אותך, ויתן לך שכרך כראוי, בעולם הזה ולעולם הבא. ויאריך ימיך עד שתורה במשפטי השם לכל עדתו. כלומר, אתה תהיה גם מורה הוראה. זה קצת תמוע, כי הרי לפי ההלכה גר לא יכול לשמש ברבנות. אבל מצאנו בכל זאת ששמעיה ואבטליון, שהיו גרים, שימשו כראשי סנהדראות. אז ההסבר שנותנים המפרשים, כי לא מצאנו יותר טוב מהם. אם לא מוצאים יותר טוב, אז גם לוקחים את הגר, ויזכה אותך לכל הנחמות העתידות לישראל. והיה, הטוב ההוא אשר יטיב השם עמנו ויטבנו לך. מאיפה זה הביטוי הזה? נאמר ביתרו, כן? שמשה אומר ליתרו. הטוב אשר יטיב השם עמנו ויטבנו לך, כי השם דיבר טוב על ישראל. משה ברבי מימון, זכר צדיק לברכה. על מי הוא אומר זכר צדיק לברכה? על משה או על רבי מימון? על רבי מימון כמובן. הרמב״ם כתב את זה כשהוא היה חי. אז על אביו הוא כותב זצ"ל, לא על עצמו, כן? הוא לא יכול לכתוב על עצמו זצ"ל, זה קצת קשה. משה ברבי מימון, זכר צדיק לברכה. אם כן, בזה סיימנו את האיגרת של הרמב״ם לרבי עובדיה הגר. בעזרת השם, בשנה הבאה אנחנו נמשיך עניינים נוספים. עד כאן להיום. שלום.